טוב, בוקר טוב וחודש טוב. אנחנו פותחים בשעה טובה את ספר דברים, ואנחנו נשתדל היום להביט מלמעלה על הספר הזה ולהבין את המהות שלו, איך הוא בנוי, מה יש בו. כידוע, ספר דברים קרוי בפי חז"ל משנה תורה. גם בתוך ספר דברים עצמו, בפרק י"ז, הביטוי משנה תורה הוא לקוח מהתורה עצמה, מתוך ספר דברים. בפרשת המלך כתוב והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. אחת המצוות שמוטלות על המלך זה לכתוב ספר תורה. כשהתורה מציינת את המצווה לכתוב ספר תורה, היא קוראת לה וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר. ככה בדברים בפרק י"ז פסוק י"ח. הביטוי הזה משנה תורה הוא השם בפי חז"ל לספר דברים. מה זה משנה תורה? משנה זה
פעם שנייה או פעם שנייה,
כן,
או לשנות מלשון ללמוד.
נכון.
איפה אמרת שזה כתוב משנה?
משנה תורה דברים י"ז י"ח בתוך פרשת המלך. אם משנה זה מלשון פעם שנייה, אז איך לומר, הפעם השנייה היא לא כל כך מתאימה, היא לא כל כך דומה לפעם הראשונה. מדוע? כי אם אתה בעצם אומר, לפי זה, כן, לא, אתה, התפיסה הזאת אומרת, שבעצם ספר דברים הוא סוג של מקבילה לארבעת החומשים שלפניו.
נכון.
בספר דברים אין נגיד איזשהו שניות לספר בראשית.
נכון.
לא מוזכר שמה כמעט שום דבר שיכול להתקשר לך לבראשית, אולי ברית אבות. רגע, נכון. בספר שמות, יציאת מצרים, ככה, נוכי, יש קצת הזכור בפסוקים בודדים, דברים שאתה אומר אותם בקידוש, לא. ספר ויקרא, אין לו בכלל, הוא בכלל לא חוזר עליו. תכף אנחנו נראה את הרמב"ן בהקדמה שלו לספר דברים. ספר ויקרא בכלל לא חוזרים עליו. תורת כהנים, כלומר, לא כל ספר ויקרא, כל התורת כהנים שבו איננה נשנית בספר דברים. מאכלות אסורות כן יש בפרשת ראה, שזה חלק מפרשת, יש בפשמיני, יש בראה. אבל ספר ויקרא ככלל, כתורת כהנים, לא, לא חוזרים עליו, לא מדברים לכהנים בגדול בספר דברים. אז מה נשאר? ספר במדבר.
המסעות.
לא, המסעות עצמם אינם נשנים. ברוך השב. ברוכים השבים. אז גם זה, אז מה מזכירים? קצת את חטאי ישראל במדבר. הדבר היחיד שאתה יכול להרגיש שהוא באמת נשנה זה האזכור של חטאי ישראל במדבר, שחלקו נזכר בצורה רמוזה וחלקו נזכר בצורה יותר מפורשת. זה משהו שבאמת יש בו עיקרון של משנה בספר דברים. תכף אנחנו נראה, כן? יש, אמרתי, התורה בוחרת להרחיב בחלק מהדברים, למשל על חטא העגל וחטא המרגלים התורה מעריכה, על חטאים אחרים התורה לא ממש מעריכה, התורה רומזת או מזכירה בקיצור נמרץ. תכף אנחנו נראה, כך מתחיל הספר. אז להגיד שמשנה תורה, כך פתחנו, להגיד שמשנה תורה זה מלשון שניות, קשה. זה איך לומר, השני איננו חזק כמו הראשון. הראשון היה מאוד כולל והשני הוא מאוד נקודתי, הוא מאוד קטן. אז מה האפשרות השנייה להסביר את המשנה? לדבר על לשנות מלשון ושיננתם לבניך ולימדת
משנה
ולימדת, כן?
כן, כן.
משנה
או הועיל משה בארץ התורה
או אז הועיל משה
משהו משני
אז יש כאן איזה משהו משני יפה אז בואו נתחיל רגע מהמשני
רש"י אומר אונקלוס תירם בת שגן פתר משנה לשון שינון ודיבור
או שינון ודיבור כלומר מלשון לימוד משה מלמד את בני ישראל ואז כל מה שבאמת אמור בספר דברים הוא באמת לימוד רק אנחנו צריכים כמובן כל הזמן לשאול את עצמנו מה משה בוחר ללמד בימים שלפני מותו מה הוא בוחר ללמד? אגב, כמה זמן לוקח ספר דברים? ספר במדבר לוקח 39 שנה, נכון?
חודש אחד
בערך וספר דברים לוקח קצת יותר מחודש מה? לא, לנו לוקח לקרוא אותו שלושה חודשים כשלושה חודשים עד שמיני עצרת אב ולול כמעט סוף תשרי
כמה מה מתמשך הסיפור שלו
האירועים
שם כמה מה מתמשכים
כן, אנחנו קוראים אותו פעם בשבוע אבל משה אנחנו תכף נראה בתבנית של הספר משה נתן כאן כמה נאומים
אז כמה זמן הוא נאם?
תכף אנחנו נוכל לבדוק
לפי ספר בראשית זה
2000
שנה לפחות
רגע ספר במדבר לקח 40 שנה ספר דברים לוקח 37 יום למה 37 יום? כי כתוב בתחילת הספר הספר מתחיל במה? מתי הוא דיבר? מתי? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. נכון, והיא ב-40 שנה, ב-12, ה-12 זה 11. החודש ה-11 לפי התורה זה חודש שבט. ב-1 לחודש.
איפה אתה קורא, סליחה?
אני קורא בפסוק
ג'.
ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אותו ציווה השם אותו עליהם
בראשון לחודש ה-11?
זאת אומרת א' בשבט עכשיו כולכם יודעים שמתי משה נפטר?
בזין
באדר זאת אומרת מא' בשבט עד זין באדר
37 יום
36 יום היה חודש חסר זל יפה או זל או למד וב צדיקים נכון? אז כל הספר הזה, חשבתי אולי, חיפשתי, רציתי אולי איזה ווט, אולי למשוך את זה לכיוון ה-40, כי יש כאן איזה מעמד של מסירת התורה. כמה זמן לוקח לתת את התורה?
2 דקות.
לא, 40 יום, משה עולה, כל פעם, כל עלייה של משה כדי לתת את התורה היא 40 יום. אז אתה אומר כאן הוא לא עולה לתת את התורה, הוא יורד לפני מותו, הוא אמנם עולה לראש הר כדי להיקבר. כן. אז כאן אפילו לא 40 יום. בסדר? אז אתה צודק, בספר בראשית לקח לנו...
מעל 2,000 שנה.
נכון? כ-2,000 שנה, נכון? קצת יותר. וספר שמות מתאר לנו מירידה למצרים, 210 שנות גלות. ועוד ממש את היציאה, ממש את היציאה והקמת המשכן. זאת אומרת עוד איזה שנה, זה מערך 211 שנה, משהו כזה. וספר במדבר לקח לנו 40 שנה.
הקמת המשכן זה שנה?
מי יצאת בני ישראל ממצרים, ביהודה ל' בניסן, תתווה בניסן, ועד אחד בניסן בשנה השנית שמוקם המשכן, פרשת פקודי. כן, באחד בניסן הוא קם המשכן. אז בגדול, זה 210, ואחר כך עוד 40 שנה, ועכשיו יש לנו ספר של, שהוא כבר נמדד בימים, כבר קצת יותר מחודש, 36-37 יום, והספר, כמו שאמרנו, יש בו מימד של שינון, כמו ששלום הקריא לנו, פדשגן, מלשון לשנן ולדבר, משה מדבר עם עם ישראל וצריך ללמד אותה משהו חדש, או ללמד אותה משהו. השאלה כמובן תהיה תמיד, מה מלמד משה חדש, מה הוא מלמד שכבר נאמר, ומה כולל הלימוד הזה? כי הלימוד הוא יכול להתחלק לכמה חלקים, ואנחנו ננסה...
יש הרבה חוסרים...
כן.
בהשוואה.
כמובן.
בראש ובראשונה זה עשרת הדיברות.
כן.
אבל גם יש לך את ה...
למה חוסרים?
או כפולים, או שושים.
או כפולים. אז אני אומר, יש דברים...
יש גם למשל את הנושא של המרגלים.
נכון. אני מסכים. אז אמרתי, אנחנו צריכים עכשיו בגדול לשאול את עצמנו לגבי כל פרשייה שנראה. א', האם אנחנו מכירים אותה או לא. ואם אנחנו מכירים אותה, האם אנחנו מכירים אותה בצורתה או לא, כמו מרגלים. אבל יש כאן שינויים, ואם יש שינוי כמובן, למה שינוי? ואם אנחנו מכירים ואין שינוי, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה לשנות, למה לחזור. מה בחר משה להגיד, ואיך בחר משה להגיד, בסדר? אלה השאלות שצריכות להסיק אותנו לאורך הספר הזה, בסדר? מה משה אומר, איך הוא אומר, אם הוא חוזר, למה הוא חוזר, אם הוא משנה, מדוע הוא משנה, וגם אם הוא משמיט, צריך לראות גם מה הוא לא אומר, אם הוא משמיט, למה הוא משמיט, מה חשוב לנו פה. נפתח בהקדמת הרמב"ן לספר. אולי סליחה, לפני כן, הקדמנו בספרים קודמים, אתם זוכרים, שלכל חומש, החז"ל אומרים על בראשית, שביום הראשון לבריאה נאמר 5 פעמים אור. חמש פעמים אור. וכל אור, כך אומרים חז"ל, הוא כנגד אחד מן החומשים. עד עכשיו למדנו את חומש במדבר, שהיה האור של ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ואז אמרנו שהמהות של ספר במדבר הוא ההבדלה בין האור לבין החושך, בין תקופת החושך, בין מצרים, כן? המעבר הזה של המדבר, הוא מבדיל לנו בין מצרים לבין ארץ ישראל, בין מתי מדבר לבין הנכנסים לארץ ישראל, וזה מביא אותנו אל האור האחרון של הבריאה, כשהאור האחרון זה ויקרא אלוהים לאור יום. זה האור האחרון של יום א', ויקרא אלוהים לאור יום. זה המהות של ספר דברים, ויקרא אלוהים לאור יום.
ולחושך קר הלילה.
נכון, אבל אנחנו עכשיו מדברים על האורות. אז כאן אנחנו בעצם מדברים על אור היום, וצריכים להבין כמובן מבחינה רוחנית מה המשמעות.
יום זה האור,
את
מתכוון לאור האחרון?
האור האחרון.
האור האחרון הוא לא
רמז
לגאולה ש...
אז אני חושב שזה בדיוק, את אומרת בדיוק את מה ש... אני חושב שלזה, אולי לזה חז"ל התכוונו, למה שאת אומרת. האור האחרון המופיע בספר בראשית מציין את האור של הגאולה, את האור הנשאף. ועכשיו, מה בעצם מהותו של ספר דברים? איפה הוא נאמר? למה הוא נאמר? מה הוא רוצה להגיד לבני ישראל? הוא רוצה לדבר איתם משהו על מהותו של האור שאליו הם נכנסים, שאליו הם מגיעים. את אומרת שזאת הגאולה האחרונה? אני אומר שהגאולה האחרונה היא צריכה להיות כמו הגאולה הראשונה.
אתה אומר שספר דברים עוד יהיה.
בוודאי שהוא עוד יהיה, אבל אם את רוצה, הרעיון הוא שאנחנו נמצאים ערב הכניסה לארץ ישראל. והכניסה לארץ ישראל, ארץ שאנחנו עוד מעט נקרא בשבחה, עוד מעט, זה לא רק השבת הזאת בפרשת דברים, גם פרשת ויתחנן, וגם אחר כך בפרשיות עקב וראה, אנחנו נלמד מהי ארץ ישראל ומהו המקום אשר יבחר השם, ואנחנו נראה שזה מה שמאפיין אותו כל הזמן. יש כאן איזה אור שאליו אנחנו שואפים. העובדה שלא התמדנו בזה, ושנאלצנו לרדת, ושהיו לנו חטאים בדרך, גם זה כתוב בספר דברים כפוטנציאל, כמקום ש... כמו שקראנו גם בפרשה הקודמת, והיו לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדכם. כלומר, שדברים שקורים במקום ובזמן שאנחנו לא מתמודדים נכון עם האתגרים של הארץ. אבל כשאיפה זה ודאי האור של היום, הכניסה לארץ ישראל, זה מה שהוא מייצג. בסדר? אז זהו האור החמישי, ויקרא אלוהים לאור יום. יום אור גדול שמבטא מבחינה רוחנית את הכניסה לארץ, ואני חושב שהדבר הזה יקרין על הרבה דברים שאנחנו נלמד בספר. כלומר, אם תשאל את עצמך איך משה רבינו רואה או מה הוא רוצה להגיד לבני ישראל, התשובה, בחן את זה דרך משקפיים של ערב כניסה לארץ ישראל. מה חשוב ללמד אותנו לפני הכניסה לארץ. אני, כך אני מציע בעקבות חז"ל על האור ועל היום, להבין את המהות של מה שמשה ידבר. עכשיו זה, זו טענה כללית, שכמובן אנחנו נצטרך לבדוק אותה ולאמת אותה לאור הדברים שאנחנו נקרא. נעבור לרמב"ן בהקדמתו לספר. פותח הרמב"ן ואומר כך, הספר הזה עניינו ידוע שהוא משנה תורה. יבהר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל. הבנתם? קודם כל אומר הרמב"ן, זה דברים של משה ערב הכניסה לארץ, לדור הנכנס לארץ. הנה זה כבר הרמב"ן, אנחנו כבר משתמשים פה ברמב"ן, כן, אנחנו בעיקרון הזה, הרמב"ן אומר אותו במפורש. דבר שני, כתוב כאן רוב מצוות התורה הצריכות לישראל.
לישראל או לארץ?
יפה. תכף נראה, אבל ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים, ולא במעשה הקורבנות, ולא בתהרת הכהנים ובמעשיהם. זה לא הספר הזה. לא מדברים פה על תורת כהנים. מדוע? שכבר בער אותם לישראל, והכהנים זריזים הם לא יצטרכו להזהרה אחר הזהרה. אבל בישראל יזהיר המצוות הנוהגים, הנוהגות בהם פעם אחר פעם, להוסיף בהם ביאור, ופעמים שלא יזכיר אותם רק להזהיר את ישראל ברוב הזרות, כמו שיבואו בספר הזה בענייני עבודה זרה, הזרות מרובות זו אחר זו ותוכחות וכל פחדים, אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות. כלומר, עם כהנים לא צריך לחזור, הכהנים זריזים, אבל עם עם ישראל צריך לחזור. ולמה לחזור? משתי סיבות. האחת, יש דברים שצריך להוסיף בהם ביאור. למדנו אותם בקיצור נמרץ, חלק מהדברים אני רוצה להזכיר, חלק מהמצוות למדנו אותם לפני 40 שנה. מתן תורה, פרשת משפטים, כן, פרשה אבל ארוכה,
משתנה,
עברו 40 שנה, יפה.
אז 40 שנה.
נכון, אבל זה לא רק כי אנחנו כבר הספקנו לשכוח.
התחלף עם,
והתחלף דור, והתחלפו הנסיבות, בדיוק. ומתחלפות הנסיבות. הכל נכון. אבל, לא, שם היה להם מזגן עננים, כן, טבעי. אבל, שנייה. גם תורה שאתה לומד אותה במשך 40 שנה במדבר, ברגע שאתה נכנס לארץ ישראל, משתנות הנסיבות. אתה לומד תורה בגלות 2000 שנה, כן? ואתה שואל את עצמך אם כשהגוי עובר ליד הבית ואני יודע מה, וקורא קריאות נאצה או זורק עליך אבנים או עגבניות, אתה מותר לך בשבת להתגונן או לא. והנה בא פתאום, אתה נתקל בנסיבות חדשות של ארץ ישראל, ואז אתה לומד שצריך להילחם גם בשבת. אתה פתאום צריך להתחיל לדרוש עד רידתה כדי להבין שמותר להילחם גם בשבת. כמובן רק אם אובמה ירשה, אבל, אבל, אבל אתה לומד שיש נסיבות חדשות.
אבל הרב קוק לדוגמה אומר שיש הבדל עצום בין תורת הגולה.
כן, כן, בדיוק כך, זה מה שאני אומר. אז צריך להוסיף תוספת ביאור, זאת הסיבה הראשונה למצוות שמדברות לישראל. והסיבה השנייה למצוות שמדברות לישראל, אומר הרמב"ן,
רגע, בחוץ לארץ עם גוי מתקיף אותי, אני לא...
לא, אני אומר שזה נסיבות שהשתנו. אנשים בחוץ לארץ שאלו את עצמם שאלות שנוגעות לארץ ישראל. אני כבר לא מדבר על מצוות שבמהותם הם מצוות שעוסקות בארץ, כן? כמו
שמיטה,
כן, אני מדבר, או מלך. יש לך פתאום, אתה מגיע פתאום לספר דברים, אתה נתקל בפרשה שמה שקוראים לה פרשת שופטים, שעוסקת במינוי מלך וסנדרין ונביא וכהנים ושופטים. מה היה לנו מכל אלה בחוץ ארץ? כהנים בחוץ ארץ זה נשיאת כפיים, זה במקרה הטוב, כן, במוסף של 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 יום טוב. הם לא, זה לא, פה אתה פתאום מדבר על מהות של ניהול מדינה. והדבר השני, אומר הרמב"ן, יש מצוות שמשה מדבר עליהם כאן לא בגלל החידוש שבהם, אלא בגלל עזרות מרובות זו אחר זו ותוכחות וכל פחדים, כל בקוף, כל פחדים. למה? משום ש זה דברים שצריך לחזור עליהם, זה דברים שהם, איך לומר, הם אתגרים יומיומיים. אומר הרמב"ן, המצוות האמורות בספר הזה כוללות גם מחלקה שלישית, לא רק תוספת באור ולא רק חזרה על דברים עקרוניים כמו עבודה זרה, אלא גם, ועוד יוסיף בספר הזה קצת מצוות שלא נזכרו כלל, מצוות חדשות, כגון איבום ודין מוציא שם רע וגירושים באישה ועדים זוממים וזולתם.
כל זה לא הוזכר קודם?
דברים שלא נזכרו אף פעם לפני.
זה לא היה רלוונטי בגלות?
לא שלא היה רלוונטי. ואומר ישר הרמב"ן כמובן, צריך לענות, אז מה, זה מצוות חדשות? אומר הרמב"ן, וכבר נאמרו לו כולם בסיני או באוהל מועד בשנה הראשונה קודם המרגלים. גם הדברים החדשים שאתה שומע עליהם לראשונה, הם דברים כבר שנאמרו למשה בשנה הראשונה, להקמת המשכן.
אז למה חיכה עד שנת ה-40? לא ללמד אותם?
כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית כאשר נתפרש בו. חוץ מדברי הברית שאנחנו נגיע אליה לקראת סוף הספר, לפרשיות האחרונות, לא נתחדש בספר דברים כלום. ועל כן לא נאמר בספר הזה וידבר השם אל משה למור, צו את בני ישראל, או דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מצווה פלונית. אבל לא נכתבו המצוות בספרים הראשונים שידבר עם יוצאי מצרים, כי אולי, אומר הרמב"ן, לא נהגו באותם המצוות רק בארץ, כמו איבום למשל, כן, או עדים זוממים, או גירושים באישה, או מוציא שם רע. תקשיבו טוב, למרות שזה לא מצוות שבמהותם הן מצוות התלויות בארץ, אלא מצוות שנקראות חובת הגוף,
נכון.
זה מצוות כאילו שנוהגות לא רק כאילו, שכשתקרא עליהם בספר המצוות או בספר החינוך, אתה תראה שזה מצוות שנוהגות בכל מקום ובכל זמן. אף על פי כן הם לא נלמדו עד היום, כיוון שלא, אולי לא נהגו באותם מצוות רק בארץ, אף על פי שהם חובת הגוף, כאשר בא בעניין הנסחים, או מפני שאינם תדירות, לא הזכירם רק בבנים נוחלי הארץ. אתם מבינים?
מה שאתה אומר, גירושין לא היה בתקופת הארץ. יפה,
אומר הרמב"ן, הוא אומר את זה כהשערה. או שאנשים במדבר לא התגרשו, או שזה היה כל כך נדיר.
שאין טעם לכך.
כן, כלומר,
לא היה על מה לריב שם.
זה מדהים, אני חושב שזה דבר נפלא. תראו, הדברים האלה של הרמב"ן הם פשוט נפלאים. זה להגיד לנו שהחיים של בני ישראל במדבר היו מושלמים, לא רק במובן כמו שהזכרתם קודם, שהעננים מגהצים להם את הבגדים, מיישרים לפניהם את הדרך ועושים להם מזגן תמידי. לא, לא רק זה. אלא הנס, החיים המושלמים של המדבר במובן הזה, היו שגם בדברים שנוגעים לגוף לא היה, איך נקרא להם, תקלות משמעותיות בחיים, בחיים האידילים של האדם. חיים אידילים זה חיים של זוגיות ולא היו בזה הפרעות, וחיים אידילים זה חיים שאין בהם עדים זוממים. הרי מה זה עדים, כל הרעיון של עדים זוממים, של אנשים שהם מתכננים ביחד, מתכננים ביחד, משפטן, מתכננים ביחד, לא,
לא
משפטן,
הם לא היו צריכים הרי מקלט במדבר,
כן, לא, אבל שם זה נאמר להם מראש בסוף ספר במדבר. תראה, בפרשת משפטים זה מופיע בפסוק, אומרים להם, תשמע, יש דבר כזה שנקרא להרוג בשגגה, וזה מאוד חשוב כשאתה מדבר בקובץ מצוות להגיד, תשמע, יש מציאות שקורה טעות. אבל עדים זוממים, הרי המהות, כן, שהגמרא מקדישה לזה מסכת, כן, מסכת מכות, או פרק שלם, לדבר על התכנון, על התאום, איך להפליל בן אדם אחר, זה משהו שכנראה צריך גם מצב נפשי אחר, וגם אתה לא, כנראה לא יכול לעשות אותו כשאתה מוקף, לעשות אותו כשאתה מוקף בענני כבוד, אולי מרוב הבושה או מהאווירה מסביב, וכנראה גם התנאים האידיליים מסביב היו כאלה גדולים, הרי שום דבר לא חסר, יש לך מן, יש לך זה, אז אתה לא נמצא שם, אנשים מרגישים איזושהי סוג של שלמות. והרמב"ן מציע, אומר שאו שלא היה בכלל או שזה היה מאוד נדיר, אפילו גירושים, ולכן מדברים עליהם לראשונה בספר דברים כמצוות הגוף, זה לא מצוות התלויות בארץ, הם ינהגו לדורות, אבל כמצוות הגוף שפעם ראשונה מדברים עליהם עכשיו, כי רק מעכשיו יש סיכוי שנזדקק לדברים הללו.
אמרתי, אין לו סיבה לגרש אותה, כי כביסה היא לא צריכה לעשות, הבגדים לא מתבלים.
מה עם הזבל?
אוכל היא לא צריכה לחשב כי המן.
לא היה להם על מה לריב.
לגירות זה לא צריך.
מה עם הזבל?
משפט לגרש. אין זבל, אין שפוך לזבל.
הוא הרי היה נעלם בימיהם, נכון? הוא היה...
הצרות היא יודעת לך.
אז הוא הולך לאוהל השני, מה הבעיה?
רבותיי, אני חושב שהדברים האלו פשוט ממש מרגשים. עד כאן אומר הרמב"ן את המהות של מה שצריך להיות פה בספר. אז אני מסכם, משה, אמרנו, משנה תורה לא מלשון פעם שנייה אלא מלשון שינון, ללמד. משה מלמד את בני ישראל בקטגוריה של המצוות, וגם הוא אומר שלוש קטגוריות של מצוות. האחת, דברים שמתבהרים יותר או מתבהרים יותר, פירוט יתר או לאור, כן, כיוון שהנסיבות משתנות וכיוון שעברו 40 שנה מאז שהתחלנו ללמד אותם. דבר שני, זה דברים שצריכים לחזור עליהם ולהרבות באזהרות עליהם, כמו למשל להיזהר מעבודה זרה, שזה האתגר היומיומי של ארץ ישראל. ודבר שלישי, מצוות שלראשונה משה מדבר עליהם, למרות שהוא למד אותם כבר לפני 40 שנה, לראשונה הוא מזכיר אותם לכל ישראל, כיוון שהן הולכות להתחדש בארץ.
ויש גם אומר... הרבה ספרת.
סליחה?
יש הרבה ספרת.
סיפורת. כאן, אתה מביא אותנו לנקודה הבאה.
לא מתקשר.
זה לא סיפור, נכון. אבל הרמב"ן לא סיים את דבריו, אני דיברתי עד עכשיו על הקטגוריה של המצוות. אבל הרמב"ן אומר, מה שאתה קראת סיפורת, הרמב"ן קורא לו עכשיו בלשון קצת אחרת. הסיפורים הם לא בגלל הסיפור שבהם, אלא בגלל, כמו כל סיפור, כמו שרבי נחמן אומר, סיפורים לא מספרים כדי להירדם אלא כדי להתעורר, נכון? העולם אומר, כך אומר רבי נחמן, שמספרים סיפורים כדי שאפשר יהיה להירדם, שאפשר ללכת לישון. ואני, אומר רבי נחמן, מספר סיפורים כדי להתעורר, כדי לקחת מוסר.
מה?
מסרה בדיחה בפתקה של השיעור.
כן. אז כאן אומר הרמב"ן, בדיוק לשאלתך, אחרי שהוא הסביר לנו את המהות של מרבית הספר, ואני בכוונה אומר מרבית הספר כי אנחנו צריכים להבין איך הספר הזה בנוי, אני מקווה שנעשה את זה היום, אומר הרמב"ן, אבל טרם יתחיל בביאור התורה, התחיל להוכיחם. וטרם יתחיל בביאור התורה, טרם שיתחיל בביאור התורה, התחיל להוכיחם ולהזכיר להם אבנותיהם כמה ימרוהו במדבר וכמה התנהג עמהם הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים. כלומר, הפתיחה של ספר דברים היא תזכורת, זה לא סתם סיפורים אלא סיפורים שנועדו להנגיד או להראות לנו מחד כמה שבני ישראל הם עם קשה עורף, כמו שכולכם קראתם השבוע, כמה שעם ישראל הוא עם כשעורף מחד, ומצד שני כמה שרחמיו של הקדוש ברוך הוא גדולים על עם ישראל. וזה להודיע חסדיו עמהם, ועוד שיוכחו בדבריו שלא יחזרו לקלקולם, פן יספו בכל חטאתם. ולחזק ליבם בהודיעו אותם כי במידת רחמים יתנהג עמהם לעולם. שלא יאמר אדם לא יוכל לרשת את הארץ כי אין אדם אשר לא יחטא, ומיד תהיה מידת הדין מתוחה כנגדו ונאבד, שאנשים לא יקבלו פתאום איזה פיק ברכיים או יחשבו לעצמם, אנחנו רוב הסיכויים שלא ניכנס בכלל גם עכשיו, לארץ, או שאנחנו לא נצליח לעמוד בזה, כי מידת הדין מתוחה כנגדנו. אז אומר הרמב"ן, הוא מדבר על חסדיו של הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך, כדי שתדעו שהקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, כי הסליחה והמחילה ממנו התברך, סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו, וכעניין שאמר הכתוב, כי עמך הסליחה למען תברא. שימו לב, כך חותם הרמב"ן את הקדמתו, שבסוף המסר העיקרי של דברי הפתיחה הוא מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כי עמך הסליחה למען תברא. עכשיו זה מאוד חשוב. מה? צריך לראות שם בתהילים. אומר רש"י, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן בחצרות ודי זהב, לפי שהם דברי תוכחות, שזה דומה ומקביל למה שאמר הרמב"ן קודם לו, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. אוקיי? אז יש כאן פתיחת הספר היא רמזים, היא תוכחה ברמזים לעם ישראל.
אבל עוד פעם, אם זה אוכלוסייה אחרת, איך הם יזכרו? הרי זה אנשים חדשים שנולדו עכשיו, זה לא אנשים שהיו אז בחטא העגל למשל.
הוא לא מדבר פה עם תינוקות בני יומם, מדבר פה עם אנשים בני כמעט 40 שנולדו, יותר, סליחה,
הכי מבוגר בן 40,
60, כי כל מי שלא היה בן 20 בזמן יציאת מצרים, נכנס לארץ, נכון? אז יש כאן אנשים בני 60.
בסדר,
ילדים.
חשבתי שכולם פחות מ-40, אז אמרתי, הם לא מכירים את החטא החטאים בכלל, הם לא היו שם.
זה אנשים שלא היו בני עונשין, הם מכירים היטב את כל המהלך המאורעות, עמדו על דעתם.
סבגו את כל הדבר שלהם, הם סולדים את זה, הם לא יודעים, הם לא יודעים.
כן.
ראו איך ההורים שלהם מתים,
בוודאי, הם... וכאן כמובן דברי רש"י מפורסמים, מה מהות כל האזכורים של כל השמות שמופיעים כאן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, כל השמות האלה שחלקם אתה לא מכיר, אתה לא, הרי למדנו שבת שעברה, אלה מסעי רוב השמות אתה לא מכיר, עבר הירדן אתה יודע, במדבר אתה יכול עוד להבין, בערבה זה סוף המסעות, אתה יודע איפה נמצאים. אבל מה זה מול סוף, בין פרן, בין תופל? פרן אנחנו כן מכירים. אבל תופל ולבן וחצרות ודי זהב אתה לא מכיר.
תסתכלו להסביר למה זה עכשיו.
אומר הבא, מה? אז אומר, אז רש"י מביא כאן את דבריו, כן, דברי מדרש, בשם רבי שמעון בר יוחאי, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחם על הדברים שטפלו על המן שהוא לבן, שאמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים. מה זה חצרות? שעשו את עצמם חצרות חצרות במחלוקתו של קורח. דבר אחר, חצרות זה אנחנו מכירים ממרים בשביל לשון הרע שעשו, ודי זהב, רש"י מפרש את זה על חטא העגל. אבל יש כאן גם פירושים אחרים, יש כאן פרשנים אחרים שדורשים את השמות, את העיקרון באותה צורה, שהשמות מבטאים תוכחה ואזכור של מקומות אחרים שבהם הם היו, אבל הם מייצגים דברים אחרים. למשל, הרשב"ם אומר שדי זהב זה כמו שנזכר בספר בראשית מי זהב, וזה כאילו לפי פשוטו. ויש כאן עוד פרשנויות שונות, אפשר לראות את זה. איך, אוקיי, אז נגיד שיש כאן איזושהי תוכחה, והיא מתחילה גם בצורה מאוד נסתרת, רמוזה, אבל מה המהות של מה שמשה אומר כאן? וכמו ששאלנו גם בהתחלה, שאלתם פה, הזכרתם, כמה זמן משה מדבר ברצף? כמה זמן זה נמשך, כן?
כל האירוע הזה.
אז אנחנו נעיין קצת, נקרא עכשיו את הפרשייה הראשונה, ונראה איפה אנחנו יכולים לשים פסקה, איפה אנחנו יכולים להגיד עד כאן הוא דיבר, וממי כאן קורה משהו חדש. טוב, אז אמרנו שהוא מתחיל לדבר באלף בשבט, וגם חשוב לומר, סליחה, עוד לפני שאנחנו קוראים, חשוב לומר, תראו שבתחילת הדברים כתוב, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. זאת אומרת, משה איננו מדבר מעצמו, אבל משה אומר את הכל. אליעזר אמר קודם, כששאלנו את עצמנו מה משמעות המילה משנה, משנה תורה, אז אליעזר הציע לנו עוד אפשרות. אמרנו משנה מלשון פעם שנייה, אמרנו שזה חלקי. משנה מלשון לימוד, לשנות, ואמרנו שבהחלט יש כאן הרבה דברים שהם לימוד, ואנחנו רואים גם שהלימוד מתחלק למוסר ולמצוות. יש מוסר, פותחים עכשיו עם מוסר, ויש מצוות, והמצוות יתפסו לנו את רוב הספר בהמשך. אבל אליעזר הציע עוד משהו, אמר אולי זה משנה מלשון כמו לחם משנה, שזה כאילו זה שאתה לא בוצע עליו, המשני. מה זה המשנה? הפחות חשוב, כן? אני רוצה לקחת את הדברים הללו ולהגיד שיכול להיות שיש בהם אמת גדולה אפילו, רק לומר את זה כמובן בזהירות. אתה אומר משני, אתה כאילו יוצר הפרדה.
אין בה ידבר השם על משה.
או, בדיוק. אני רוצה לומר, כמובן מחד, כל מילה בתורה זה מפי הגבורה, ואנחנו יודעים שכמו שאנוכי השם אלוהיך עשרת הדיברות, זה כמו פסוקים מה?
זה
ערך
כמו ללבן בחסות גביזר.
וכמו שמופיעים ותמנע את הפילגש, כך אומרת הגמרא, ותמנע את הפילגש לאליפז, שזה כאילו שכל התורה היא קדושה. היא קדושה, אבל בערך הסגולי יכול להיות שספר דברים הוא באמת יש בו דרגת קדושה פחותה מאשר החומשים הקודמים. כיוון שזה נאמר על ידי משה ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. אמנם משה אומר מפי הקדוש ברוך הוא, אבל זה בכל זאת דבריו של משה, ולא כתוב כמו שבאמת הרמב"ן אומר פה, לא כתוב פעם אחת, לא כתוב כאן וידבר השם אל משה לאמור. לא כתוב וידבר השם אל משה.
כל שציווה אדון השם
אותו, עליהם. אבל כתוב כאן אלה הדברים אשר דיבר משה. עכשיו אתה, תראה, אילולא זה היה כתוב, היה יכול מישהו לומר, כשאני אומר היה יכול מישהו לומר, אז אתה יכול להגיד שכבר יש מי שאמר את זה. שמשה מדבר מליבו, ומשה עומד מנהיג בסוף הדרך ורוצה לתת נאומי פרידה ואומר כל מיני דברים, אבל התורה מעידה עליו שמשה לא אומר שום דבר מעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא לימד אותו הכל. אלא מה? שאינו דומה כשכתוב וידבר השם אל משה לאמור, ומשה כותב וגם אומר וידבר השם אל משה לאמור, הוא לא מדבר על עצמו, הוא לא אומר עם ישראל וידבר השם אליי לאמור, אתמול דיבר איתי, לא, כך הוא מלמד אותם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר וידבר השם אל משה לאמור. פה זה שונה, אלה הדברים אשר דיבר משה. ותחשוב שגם בכתיבה הקדוש ברוך הוא אומר למשה תכתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה, לא אלה הדברים אשר דיבר השם אל משה. אתם מבינים? אז יש כאן עניין של משניות, כמו שאמר אליעזר, גם במהות של הקדושה או חשיבות של הספר הזה. מאיפה אני לוקח את זה? רגע, אני רק, בדיוק, אני אומר שכל התשובות נכונות, כמובן, זה תמיד נכון, כן? אני תמיד הולך בשיטה הזאת של הרבי, שאתה צודק ואתה צודק וגם הרבנית צודקת, בעיקר הרבנית צודקת.
קודם הרבנית צודקת.
בדיוק, אני אימצתי את זה ככלל, ברוך השם, ואני מבסוט כמו במדבר, כמו במדבר.
כמונו.
אז למה, מאיפה, אבל על מה אני יכול לבסס את הרעיון הזה שאפשר למצוא את פחיתות בקדושה, כן? אני אומר את זה מאוד בזהירות, כן? אבל שבאמת יש איזה משקל שונה לספר דברים לעומת החומשים שקדמו לו. אני רוצה לקרוא לכם, אני כבר יזכיר, כן? משהו שאומר כאן אבן עזרא, הוא כבר זורק לנו פה משהו, כבר בתחילת הספר. אומר אבן עזרא בפתיחה שלו, רגע.
יש בכל זאת, אני הסתכלתי בהידבר השם למשה.
בדיבור המתחיל עד קדש ברנע, אומר, באבן עזרא. באמצע דיבור באבן עזרא, זה בפסוק ב'. אומר אבן עזרא, אני רוצה רק לדלות מתוך דבריו משפט. אומר אבן עזרא כך, ואם תבין סוד השנים עשר, וגם ויכתוב משה, פסיק, והכנעני אז בארץ, פסיק, בהר השם יראה, והנה ארסו ארס ברזל, זה ציטוט של כמה פסוקים שונים מרחבי התורה, והראשון שבהם הוא אומר סוד השנים עשר. אנחנו לומדים פה קצת מפעם לפעם סודות.
קבלים.
אומר, זה אבן עזרא, כן? זה אבן עזרא הפשטן.
כן.
אומר אבן עזרא, ואם תבין את כל הסוד של מה שאני עכשיו אמרתי לך, תכיר האמת.
זה שאני לא
הבנתי כלום,
זה
מתחם. הרגע שאנחנו מסבירים.
הוא בעצמו.
אומר אבן עזרא, תראו, מה זה סוד השנים עשר? אבן עזרא מתכוון ל-12 הפסוקים האחרונים שבתורה. מה כתוב ב-12 הפסוקים האחרונים שבתורה? לעיני
כל ישראל זה
הסוף. אבל מה כתוב? ויעל משה מערבות מואב אל הר מבוא, ראש הפסגה, אשר על פני יריחו, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן. ויראהו השם, וכו' וכו' וכו', כן? וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם, ויקבור אותו בגיא. רבותיי, מי כתב את הפסוקים הללו?
זו שאלה, האם משה כתב על עצמו או שיהושע כתב?
אז אבן עזרא אומר, יש כאן הרי סוד. יש כאן 12 פסוקים, שבעצם הרי הם חלק מן התורה, ומשה כותב אותם, ומה כתוב?
יקבור אותו בגיא.
אתה, רגע, משה כותב וכתוב שהוא מת. אז מה אומר אבן עזרא? יש כאן סוד, שנייה, יש כאן סוד על 12 הפסוקים הללו. אבל הסוד לא נגמר, כי אם אתה רוצה, אז הוא מצטט לנו פה עוד כמה פסוקים מרחבי התורה. דוגמה, גם ויכתוב משה, למד א' כף ב', מה כתוב בפרק למד א' פסוק כף ב', ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל. מה זה השירה הזאת?
תורה.
שאלה. פסוק שלישי, והכנעני אז בארץ. מאיפה הוא מביא לנו את זה? בראשית, פרק י' ב'. נכון? זה... איפה זה נזכר? זה אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, וכולי וכולי וכולי. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. י' ב' ו'. אז אחר כך כתוב בעקדה, על כן בעקדה זה כף ב' כף ד', אשר יאמר היום בהר השם יראה. מה זה היום? מה זה אשר יאמר היום? מתי זה היום הזה? על כן אשר יאמר היום בהר השם, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אחר כך הוא מביא לנו עוד פסוק, והנה ארסו ארס ברזל, שזה
של גוליאת.
כן, כשמדברים על עכשיו אצלנו בפרק ג' פסוק למד י' א', כן.
הוא מדבר על 12 הפסוקים האחרונים, ועכשיו הוא קופץ למה?
הוא מביא לנו יחד עם 12 הפסוקים האחרונים בתורה עוד רמזים, לא, חוץ מכל המהות של הפרק האחרון בתורה. כמותו, הוא מוסיף לנו לסוד עוד כמה פסוקים מרחבי התורה, שהמהות שלהם זה שהם נכתבים באיך נקרא, נאמר את זה בעברית מודרנית, באיזושהי פרספקטיבה היסטורית. זה פסוקים שאם אין לך יראת שמיים, אתה יכול להגיד שאולי מישהו שתל אותם איפשהו בעתיד, מישהו כתב אותם. מה זה אשר יאמר היום בהר השם יראה? מה פירוש כמו שעכשיו הגענו? כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, הנה ארסו ארס ברזל, הלא היא ברבת בני המון. שם, לך, לך עכשיו, לך תראה. או כשכתוב והכנעני אז בארץ. מי כתב את האז הזה? מתי? מה זה אז? אז כל הפסוקים הללו אומר אבן עזרא זה סוד. מה הסוד? משה רבנו כותב את התורה באיזושהי פרספקטיבה היסטורית. כשהתורה, אתה רואה לאורך התורה שתולים לך רמזים קודים שנותנים לתורה גם איזשהו מבט היסטורי ארוך טווח, שלעיתים הדברים נראים כאילו הם נכתבים הרבה שנים אחרי ולא בזמן אמת, כן? כמו ב-12 הפסוקים האחרונים, שם זה הכי חזק. כתוב, וימות שם משה עבד השם ויקבור אותו בגי. אז שלום אמר, הוא הזכיר לנו גמרא במסכת בבא בתרא, שהגמרא בדיוק דנה על הפסוקים האחרונים שבתורה ושואלת איך משה כתב. אז הגמרא שם מביאה שתי תשובות, היא מביאה מחלוקת. אפשרות אחת שהקדוש ברוך הוא, שמשה כותב אותם בדמע, כן? ואפשרות שנייה, שהשם אומר לו תכתוב, ומשה כותב אותם לא בדיו של אבלרים אלא בדמעות, או מערבב בתוך הדיו את הדמעות שלו,
וזה לא נמחק.
ואפשרות שנייה, אבל אז מה אתה רואה? מה המהות של דברי חז"ל האלה? שכל התורה כתבו אותה בדיו אחד ואת זה כתבו בדיו אחר. ואפשרות שנייה אומרת התורה שאת זה בכלל יהושע כתב. והגמרא אומרת אולי את זה יהושע כתב. אז מה אתה מבין? ויש איזה נפקמינה, הגמרא שמה אומרת, איזה נפקמינה הלכתית? כי באמת יוצא שהפסוקים הללו יש בהם כאילו קדושה פחותה.
זאת אומרת שאם יש פסול בפסוק הזה לא נפסל ספר תורה?
אני לא, זה לא אמרתי. יש מנעד מאוד רחב של הלכות שאתה יכול להכריע על מה פוסלים ספר ועל מה לא, על מה מצילים ספר ועל מה לא. יש כל מיני דברים. אני לא אומר מה הנפקמין ההלכתית כרגע, אני לא מלמד הלכה. אני אומר כתפיסה רוחנית, ייתכן שספר משנה תורה יש בו מימד של משניות ביחס לספרים האחרים, כמו שהוא עצמו, אתה רואה שזה ספר שהוא כבר לא כתוב מקשה אחת אלא סופו פחות בקדושתו מתחילתו, כך ייתכן שהוא עצמו פחות בקדושתו מקודמיו. אוקיי? ואף על פי כן,
או שאפשר לראות את זה אחרת, שבגלל 12 פסוקים האחרונים שנכתבו על ידי משה,
כן,
הכל נאמר מהשם, זאת אומרת זה מחזק את ה,
כן,
ככל אשר ציווה השם את משה, זאת אומרת,
נכון,
אין כתות כבוד, אין שום דבר, אלא הקדוש ברוך הוא אמר לו והוא כתב. אם זה היה או לא היה, זאת אומרת אם זה היה קודם או יהיה אחר כך, זה לא משנה, השם אמר אז הוא כתב.
אני מסכים? בוודאי. וכאן אני חושב שאולי פה אנחנו מתחברים לנקודת הפתיחה שלנו לגבי האורות של היום הראשון, שהאור החמישי ביום הראשון זה ויקרא אלוהים לאור יום. את רואה שזה ספר, שזה אמור כנגד ספר שהוא כתיבתו של משה, הכל מפי השם, זה בסדר, אבל זה ספר שהוא יצירה דווקא של בני אדם, של משה, וזה ספר שבמהותו מבשר, הוא אמור ביחס לכניסה לארץ, שכל המהות של מה שהולך להיות כאן זה בעצם העברת התפקיד לבני ישראל כמי שאמורים להתמודד, לעבוד, להילחם, להגן על עצמם, לעשות כל דברים, כמובן הכל בעת הקדוש ברוך הוא, הכל בהשגחתו, אבל גם במובן האמוני העמוק, האור היותר גדול, האור החמישי, האור האחרון, הוא האור שמתבטא דווקא בזה שבני ישראל צריכים לקחת את האחריות, ובני ישראל הם נכנסים עכשיו לארץ. וזה האור האחרון גם של הגאולה הראשונה, ואולי גם בעזרת השם כך גם של הגאולה שלנו.
העברת השורית.
כן. העברת התפקיד לעשייה של עם ישראל, כי זה המהות של מה שקורה כאן.
כן.
נכון. נכון. מכאן באמת כמו שאמרתם, הפתיחה, ואנחנו נחתום בזה רק בשביל להבין גם את ההמשך, הפתיחה היא פתיחה של דברי מוסר שהתחילו ברמז, אבל הם ממשיכים בצורה מאוד מפורשת. והיא מפורשת והיא גם שונה במהותה ממה שאמור לפני כן בספר במדבר. כי אחרי שמשה רמז, אנחנו מגיעים למשל ככה לסוף, כבר בשני, משה מזכיר לנו אירוע שבעצם מתחבר לנו לספר שמות, שמשה בעצם בוחר, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם ורבכם, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. ומה זה הדבר הזה? ויקח את ראשי שבטיכם, שרי אלפים, שרי מאות, ושרי חמישים ושרי עשרות, ושוטרים לשבטיכם. מה זה? לכאורה, זה מאוד מזכיר לנו את עצתו.
של
יתרו. נכון, זה מזכיר לנו את ספר שמות לפני 40 שנה. אלא מה? שכמו שאמרתם בצדק, יש כאן שינוי. מאיפה היוזמה? ואחר כך, אנחנו פשוט בגלל קוצר הזמן לא יכולים לנתח את השינויים האלה, לפחות נדע שהם קיימים. אחר כך משה מעריך בשלישי, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו. את הפסקה הזאת אני מזכיר, ניתחנו כשלמדנו את פרשת שלח. את שלח לך אנשים, מתי הייתה, על מה? הייתה יוזמתו של הקדוש ברוך הוא, ומה? היוזמה היא מאת עם ישראל, ואיך הדברים הללו מתחברים אחד עם השני, ואיך נראה חטא המרגלים בפרספקטיבה של ספר דברים.
שאני אבין, משה דיבר 40 יום ברציפות?
לא, לא, אני רוצה...
כמה זמן לוקח?
לא, את מה? רגע, לא. רבותיי, אנחנו
נעצור... זה כל הספר כמעט.
אנחנו נחתום את דברינו להיום, לפחות בהגדרה אחת. ספר דברים עצמו בנוי מכמה נאומים. יש בו ארבעה נאומים כנראה. ואתה יודע מתי מתחיל נאום ומתי הוא מסתיים, לפי הפסוקים שכתוב בתחילת הספר, אלה הדברים אשר דיבר משה. אתה יודע שעכשיו מתחיל נאום? אז יש בהתחלה הגדרה מתי זה נאמר ואיפה זה נאמר, והאם האיפה הוא רק תיאור מקום או גם כבר רמזים לתוכחה, בסדר. אבל הנאום הזה הולך ונמשך, והוא מסתיים כנראה בסוף פרק ד' באמצע פרשת ואתחנן. איך אני יודע? משה מדבר כאן ברצף, הוא כל הזמן אומר ותקרבו אליי, קראנו בשלישי, אחר כך בוא נעבור לחמישי, ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה.
אתה קורא ואת חנן?
אני עדיין בדברים.
בדברים?
אני ככה, אני הולך את כל הרצף כדי להראות לכם שזה הכל עדיין חלק מאותו נאום. הוא תיאר לנו את בחירת המנהיגים, הוא תיאר לנו בעריכות את חטא המרגלים, אחר כך הוא מתאר את חטא המעפילים, זה עדיין ברבי, אחר כך חמישי, את ציוויו של הקדוש ברוך הוא פנו לכם צפונה, עם הציווי כן לא להתגרות באחיכם בני עשיו היושבים בשעיר, ונפן ונעבור, אתם רואים זה הכל עדיין בלשון של, כמו שאליעזר אמר סיפור, הוא מספר מה היה. ויאמר השם אליי, אל תעצר את מואב. פרק ב', אני מדלג לפסוק י"ז, וידבר השם אליי לאמור, אתה עובר היום את גבול מואב את אר וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם. אתם רואים, זה המשך של התיאורים של המהלכים ההיסטוריים שמביאים אותנו אל הנקודה שבה אנחנו עומדים כעת. עכשיו, מה משה בוחר לתאר? תסתכלו את התקציר שלו, מה הוא אומר? בחרנו, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, כן? מי חורב? בחירת הנהגה, חטא מרגלים שכנראה הוא מדבר עליו בעריכות, כיוון שזה סוג של תיאור סיבה למצב ולעובדה שאנחנו עומדים פה היום לדבר 40 שנה אחרי, כי הרי חטא מרגלים הוא הגורם לעיכוב הזה. אחר כך המהלכים שמביאים אותנו אל המקום ולנקודה הזאת, בערבה מול סוף, בערבה. מה? העובדה שהתחלנו לנוע צפונה ועברנו את בני מואב, אחרי זה את בני עמון, אני עובר לשישי, ויאמר השם אליי ריח היא לא תיתת לפניך את ציחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו, מלחמת ציחון ואחרי זה מלחמת אוג, המלחמות שהיו לנו בעבר הירדן המזרחי. הלאה. אחרי שכבשנו את עבר הירדן המזרחי, חילקנו אותו לראובן ולגד, כך מסתיימת לפרשת דברים. נמשיך ברצף, ברצף, צריך לקרוא את זה עכשיו. ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוהים אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. למה? אברנה ואירה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הזה, ההר הטוב הזה והלבנון. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, ואמר לי הקדוש ברוך הוא לא. ואתה ישראל, שימו לב, משה מסכם פרק ד', תחילת פרשת ואת חנן, אתה איתנו יהודה, אתם מבינים? פרק ד', תחילת פרשת ואת חנן, היא סיכום של כל הנאום. מה הוא אומר? ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. היה כאן מצוות רבותיי?
לא.
לא היה מצוות, בגדול.
סיפורים.
יש כאן לא סיפורים, אלא סיפורים שמבטאים את ההשגחה האלוקית עלינו ואת ההתמודדות שלנו, כן? ויש כאן אמירה עקרונית, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אני אינני נכנס לארץ, אבל אתם דבקים בהשם אלוהיכם, ויש לכם, אתם חיים? ושמרתם ועשיתם, כן, ויש כאן אמירה עקרונית, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך וכולי 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 וכולי. ומה הוא מתאר כאן? כן, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער עד באש עד לב השמיים חושך עליו ורפל. מה הוא מתאר? האם הוא מתאר את המצוות שניתנו בסיני? לא, אלא את החוויה, את המעמד, את ההשגחה האלוקית כמו שהתבטאה גם שם, את הקשר המיוחד, את הדבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו תראו, זה לא פשוט. מדוע? כי אנחנו היום ראש חודש מנחם אב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אנחנו נקרא את זה בעוד שבוע. נקרא את זה בעוד שבוע, בתשעה באב. כלומר, יש פוטנציאל, יש סכנה בשהייה בארץ, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אני רוצה לדבר איתכם היום על התחדשות, ויש סכנה של נושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכיסו. כיוון שכך, ועל מה אני רוצה להזהיר אתכם, כמו שאנחנו קוראים שם, השמעם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כמו שהזכרתי לכם עכשיו, כאשר שמעת אתה ויחי, האם אפשר לשרוד את האש הגדולה הזאת בלי השגחתו של הקדוש ברוך הוא? כמובן שלא. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות, ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה. הרי כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לכם, מיציאת מצרים, דרך מעמד הר סיני, וכל השהייה במדבר, והמלחמות של שנת ה-40, הם ביטוי מפורש להשגחה האלוקית עלינו. ולכן
אתה לדעת כי השם הוא
האלוהים, בדיוק.
אין עוד מלבדו.
בדיוק כך. ומה המסקנה מפה? פסוק אחרון של פרק ד', וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת עין הוד, ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. רבותיי, שאלתם כמה זמן משה דיבר? התשובה היא מתחילת ספר דברים ועד סוף פרק ד', אמצע פרשת ואתחנן, הסתיים נאום. את פסוקי הסיום של פרק ד'.
לא נכון, זה לא היה פרטי הסיום של פרק ד'.
אני, סליחה, אני בחרתי לעצור כאן. אתם צודקים, אבל מה לעשות, ד' זה נוצרי. אני בכוונה בחרתי לעצור כאן, אתם יודעים למה?
איפה?
פרק ד' פסוק מ', אני קראתי את פסוקים למתת מ'.
אוקיי. כי הוא ממשיך אחר כך עוד כמה פסוקים.
לא, הוא לא ממשיך, הוא לא ממשיך. בחלוקה היהודית, מי שמחזיק תנ"ך, אתם יודעים הרי שהחלוקה לפרקים היא חלוקה נוצרית. יש חלוקה יהודית, החלוקה היהודית האותנטית המקורית היא חלוקה לפרשיות פתוחות וסתומות. וכאן יש לנו פרשה פתוחה, כאן הסתיים נאום. אבל יש גם חלוקה יהודית משנית, שפה פותחת את פרק ה', שהפסוק הבא הוא פותח את פרק ה'. ומה כתוב בו? מה הפסוק הבא? אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, נזרחה שמש. מה זה? מה הפסוק הזה אומר, רבותיי? נכון, שנגמר נאום. תקשיבו, נגמר נאום, הוא עשה משהו. אז יבדיל משה שלוש ערים, נזרחה שמש, נגמר נאום. עכשיו עשה משה משהו, יש כאן פעולה חדשה בדיוק. ומתי את... מה? יפה. ואיפה שמה שמתחילים פרק A, הוא עשה משהו יפה, הוא הבדיל שלוש ערים בעבר הירדן, ואז בתחילת פרק A בחלוקה המקובלת, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, הנה התחיל נאום חדש. אתם שומעים? זאת אומרת, בטווח שבין א' בשבט בשנת ה-40, משה סיים את נאומו הראשון בפרק ד', אוקיי, בסדר, פחות תשעה פסוקים, הוא סיים את נאומו, הבדיל ערים, ואז התחיל נאום חדש. שנאום חדש, אנחנו צריכים כבר שיעור חדש. אבל על הנאום הזה, שלא ניתחנו אותו ממש, אבל ראינו מאפיין, ראינו מוטיב מרכזי. מה המוטיב המרכזי אמר? זה נאום פתיחה שאמר לנו את הדברים הבאים. השגחתו של הקדוש ברוך הוא הייתה עליכם לאורך כל הדרך. אתם במקביל עשיתם לפעמים ברמז ולפעמים בצורה גסה ומפורשת את מה שאתם רציתם. אבל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא כזאת גדולה, שבהר סיני, שביציאת מצרים, שבמלחמות עבר הירדן המזרחי, הקדוש ברוך הוא הגן עליכם בצורה ניסית. אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוהים אין עוד. המסקנה מכאן היא מסקנה עקרונית, והיא עדיין לא מגיעה למצוות. אתם ראיתם את מעמד הר סיני. לא רק ששמעתם, עוד לא הגענו. אל תתבלבלו, זה יהיה בנאום הבא. הגעתם להר סיני, שמעתם את מעמד הר סיני. משה לא מזכיר לנו מה נאמר בהר סיני, עשרת הדיברות. הוא עוד לא אומר את זה. זה כבר, בשביל זה יש נאום חדש. בנאום הזה אתם רואים את האש הגדולה. בנאום הזה אתם מרגישים את מעמד הר סיני. והמסקנה מכאן היא, כמו שחתם משה את הנאום, אני קורא את זה עוד פעם, עכשיו כשאתם יודעים איפה לאחוז, וידעת היום והשבותה אל לבביך. כולם מכירים את הוורט. וידעת היום והשבותה אל לבביך. אתה גם, זאת ידיעה מפורשת, אבל אתה צריך לחזור על זה, והשבותה אל לבביך. צריך להשיב את הלב, להחזיר את זה אל הלב.
לפני עשרת הדיברות?
אין פה עשרת הדיברות בנאום, אין.
ואת חנן?
לא, בנאום הזה אין עשרת הדיברות.
איזה נאום?
הנאום, מה שקראנו עכשיו, הנאום הראשון, שהתחיל בדברים א' ומסתיים בפרשת ויתחנן פרק ד' פסוק מ'. אני אומר, מה הבעיה שלנו? שאנחנו קוראים פרשת דברים לבד, פרשת ויתחנן לבד, שבוע אחרי שבוע, אנחנו כבר לא רואים את המכלול. ואז בפרשת ויתחנן אתה קורא אז יבדיל ועוד נאום, אתה כבר נכנסת לנאום חדש, שדרך אגב הסתרע על פני 20 ומשהו פרקים, כן? אז יהיה לנו עוד הרבה זמן לקרוא את הנאום הבא. אז אם שאלתם כמה זמן לקח למשה להגיד את הנאום הזה, לא הרבה. אני לא יודע כמה שעות או כמה דקות או כמה ימים, זה היה קצר אבל. כי זה נאום שהוא כולו דברי פתיחה. זה פתיח. והנאום הזה הוא נאום שעוסק בעיקרון, הוא לא עוסק ב... בתוכן, הוא עוסק במהות, זה הכי חשוב. להגיד לנו, וידעת היום ושבותי לבך, כי השם הוא האלוהים בשמיים מעל ולארץ מתחת אין עוד. והמסקנה מכאן, רבותיי, היא מסקנת המבוא לנאום הבא. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. תהיו נאמנים למצוותיו של הקדוש ברוך הוא, עוד מעט תשמעו מה זה כולל. אבל כרגע בנאום הזה מדובר פה על הנאמנות העקרונית למכלול. ובזה משה חותם את הנאום שלו.
אז למה, תראה, זו שאלה תיאורטית, אני לא מצפה שתדע לתת תשובה. למה הוא מתחיל בנאום השני על הרי מקלל?
זה לא נאום, זה לא נאום.
זה לא נאום,
זאת הפרדה. השתמשתי בפסוקים...
פסוק א', שם מתחיל הנאום השני.
השתמשתי בפסוקים הללו כדי להבין שנגמר נאום אחד ומתחיל נאום שני.
יש הפסקה בין נאום אחד לשני, זה מראה
מקלל. אוקיי.
אוקיי.
אם תרצה, הפסקה הקצרה הזאת היא ודאי לא נאמרת בלשון נאום. אז יבדיל משה, איזה מעשים הוא עשה? הוא בטח כן, הוא יכול להיות שהוא אסף את כולם ואמר, רבותיי, עכשיו זה נקרא לזה נאום הבדלת הערים, אבל זה פסקה, זאת נקודה, זה לא, זה מעשה, זה מצוין כמעשה ולא כנאום.
איזה מעשה מצווה?
מצווה, כי אין מצווה. נכון. אז נחתום ונאמר שבעצם הנאום הראשון, הרמב"ן הגדיר אותו כמו שקראנו בהתחלה. אני קורא עוד פעם משפט מתוך הרמב"ן כדי שתראו כמה שהדברים שלו היו מדויקים. הרמב"ן לא פיסק לנו את הנאומים. הוא רק אמר שלפני שמדברים על המצוות, אומר כך, וטרם שיתחיל בביאור התורה, ועכשיו צפוי לנו בעזרת השם בשבועות הקרובים, כנראה בשבועות של בין הזמנים, ביאור התורה, אז טרם שיתחיל בביאור התורה, התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עוונותיהם, כמה ימרו במדבר, שזה התחלת הנאום, בערבה, בהר, מול סוף, בן פרן, בן תופל, לבן וחצרות ודי זהב, ואחרי זה חטא מרגלים באריכות יתרה, וכמה התנהג עמהם הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים. וזה להודיע חסדיו עמהם. למה להודיע את חסדיו? אחד, א', שתדעו כמה שהקדוש ברוך הוא רחמן, ב', ועוד שיוכחו בדבריו שלא יחזרו לקלקולם פן יספו בכל חטאתם. תיזהרו, אל תחזרו לחטאיכם. ג', שתדעו לחזק בליבם בהודיע אותם, כי במידת רחמים יתנהג עמהם לעולם. גם אם אתה חוטא, תדע שהקדוש ברוך הוא רחמן. בסדר? זה תכיר את רחמנותו, תיזהר מלחתו, ותדע שהוא רחמן גם אחרי שאתה חוטא. ולכן הודיע משה רבנו, כי הקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, כי הסליחה והמחילה ממנו יתברך, סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו, וכעניין שאמר הכתוב, כי עמך הסליחה למען תברי. שיהיה לכולנו חודש מנחם אב. חודש טוב.
מעבר לשמחה.
אמן.